אנחנו עושים הקדמה מהירה ללימוד טור בית יוסף שולחן ערוך, ובעצם זה הקדמה מהירה, אז נצטרך לקצר, אבל נעשה קצת ההסתכלות מקיפה. אנחנו יודעים שמשה רבינו קיבל תורה שבכתב, תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה כלול גמרא, משנה, ההוראה, הפסיקה יוצאת מהגמרא, שזה הבנת הטעמים של המשניות. ישנו את התורה שבעל פה שהיא המשנה, והסברות של המשנה זה בגמרא. בלי הגמרא אתה לא יכול לפסוק.
עכשיו, כל הטעם של הגמרא נכתבה זה להבין את הטעמים של המשנה.
הגמרא, רש"י מסביר בכמה מקומות, זה להבין את המשניות שסותרות, זה להבין את החסורים מחסרה, זה להבין את המשניות. המשניות זה בעצם ההלכות, הגמרא זה הטעמים. אז משה רבינו קיבל משנה, קיבל גמרא, קיבל את כל תורה שבעל פה. יחד עם זה משה רבינו קיבל את המידות שהתורה נדרשת מהם ואת כללי הוראה, איך אנחנו פוסקים. כתוב בברייתא שכשמשה רבנו עלה לשמיים, הקדוש ברוך הוא נתן לו דינים ואמר לו, נמתת פנים להתיר, נמתת פנים לאסור, נמתת פנים תמים, נמתת פנים לטהור. משה רבנו שאל אותו, איך אני מכריע? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי רבים להטות. זאת אומרת, שבעצם בלימודים של חז"ל יש 49 דרכים להוכיח, דרכים נכונות, כיוון אחד, 49 דרכים בכיוון אחר, ומה? הקדוש ברוך הוא ברא כל אדם עם היגיון קצת שונה מחברו, אחרי שאדם מטהר את עצמו ומציא את הנגיעויות שלו, עדיין בתוך הבית דין יהיו כאלה שהסברה הזו יותר הגיונית להם, ויהיו כאלה שהסברה הזו יותר הגיונית להם. זה בזמן שהיה סנהדרין. בתוך הכללי ההוראה, הכלל הראשון הוא אחרי רבים להטות, ואז יש לנו את י"ג מידות, שהיה מסורת מאוד ברורה ממי משה רבינו, והדורות הראשונים היו דורשים את כל י"ג מידות מעצמם, מתוך הידיעה הברורה והבהירה של י"ג מידות, ומתוך טהרת הנפש של הסרת הנגיעות. הטהרת הנפש הזו היא מאוד מאוד חשובה, כי תמיד כשאנחנו ניגשים להלכה, יש לנו את כל הנגיעויות של מה שאנחנו בעצמנו היינו רוצים לחשוב, מה שאנחנו בעצמנו רגילים לב. אבל כדי שבן אדם ייגש להלכה, הוא קודם כל צריך להיות פתוח לשמוע מה שההלכה אומרת לו, ומה באמת כתוב, ומה באמת הראשונים, ומה הגמרא אמרה. עכשיו, מימי משה רבינו עד סוף בית ראשון היה לנו סנדרין. מימי בית שני עדיין היה לנו סנדרין, עם קצת פחות כוחות במידות בדברים מסוימים. עברנו לדורות של התנאים והמוראים, הם הכירו שיש להם כוחות פחותים, ממילא הכוח של התנאים זה פחות מהקודמים להם, והמוראים פחות מהתנאים, זה דבר שהם בעצמם חשו. המורה יכול לחלוק על תנא, המורה כללית, הכלל הוא אנחנו משערים שהוא לא היה חולק, אילו הוא היה יודע שהתנא אומר את זה, כי הוא יודע שהתנא הוא במדרגה יותר גבוהה ממנו, אבל הוא יכול לחלוק אם הוא רוצה. עכשיו, אני לא מצטט את המקורות מה שאני אומר, מה שאתם רוצים, תשאלו, אני אומר מה המקור. אתם רוצים שאני אומר מקורות? מה שאני אומר זה תוסות הראש, זה איגרת רב שיראי גאון, זה מובא בקובץ שיעורים, ובכסף משנה יש שתי שיטות בזה. אם זה מעניין אתכם, אבל חבל לי לעכב. אני ניקח מסלול ברור, ואחר כך אם תרצו תקשו, לא, אז ניכנס לפרטים, אבל עדיף בינתיים שזה יהיה ברור. בסדר? אוקיי. עכשיו, ישנו את הגמרא. בגמרא יש הרבה דברים שאין מסקנות. הגמרא נותן לנו כללים. הגמרא אומרת לנו, הלכה כפלוני מחברו, הלכה כרבי פלוני מחבריו. ישנו כללים איך אנחנו פוסקים בין התנאים וגם בין האמוראים, אבל יש הרבה דברים שאין כללים, ויש הרבה שאלות שהגמרא לא מגיעה למסקנה. עכשיו, יש כלל אחד בגמרא שחשוב לדעת, שהרבה מהתירוצים של הגמרא הם שינוי ידחיקי, שהגמרא נותן תירוץ, אבל הגמרא לא מתכוון את התירוץ הזה הוא אמת. הגמרא מתכוון תרצית להוכיח הפוך, מה שאני אומר לך, אפשר גם לומר אחרת מזה. שינוי דחיקי, אתם תראו את המושג זה הרבה בהלכה. הראשונים אומרים, זה שהגמרא אמרה את התירוץ הזה, זה לא ודאי תירוץ. הגמרא רק אמרה, אני יכול לדחוק ככה, אבל לא כל דבר שהגמרא אומרת, הגמרא עומד מאחוריו, שהגמרא סוברת שזה ככה. ובגלל זה לפעמים ההלכה היא לא בדיוק כמו מסקנת הגמרא. נכון, אז השאלה היא מתי זה דחיית ראיה, הרבה פעמים הגמרא אומרת את זה בצורה גורפת, וזה נשמע לנו כי זה ככה ובאמת זה לא. ישנו עוד כלל, כשיש מחלוקת במקום אחד וסתם במקום אחר, לפעמים הגמרא נוקטת כסתם, דיינו הגמרא נוקטת בפשטות שההלכה היא כדרך אחת, שאם אתה פותח מסכת אחרת אתה מוצא מחלוקת שם, אז ישנו כלל שההלכה היא כמו סתימת הגמרא. הגמרא הרבה פעמים סתמה כמו דעה אחת, ואז ההלכה תהיה כמו הדעה הזאת. יש סימן שלם של כללי הוראה, שבעזרת שנדמת מהמנה, בעתיד נלמד אותו. איך פוסקים? יש כללים בזה, יש סימן שכון ארוך. אז זה נלמד בעזרת שם. אבל זה, קודם כל, אנחנו לא הולכים לפסוק, אנחנו כן צריכים לדעת איך ללמוד. כשאחרי התלמוד, כולם היו לומדים תלמוד. הגיע הספר הראשון, רבי יהודאי גאון, חיבר הלכות גדולות, בעל הלכות גדולות, שבו צמטט את ההלכות שבגמרא. הוא כל כך קדום, שיש גמרות, שיש דיונים בראשונים, האם המדפיסים בטעות הכניסו את דברי רב יהודה גאון לגמרא, או זה באמת הגמרא. יש הרבה תוספותים בש"ס שדנים האם הלשון הזה הוא בגמרא או הלשון זה עם רב יהודה גאון, מבעל הלכות גדולות, בהד. אחרי בעל הלכות גדולות בא עריף. עריף חיבר את הספר שלו, שהוא בעצם כסדר הגמרא, צמצות ההלכות שבגמרא. הריף היה לו תלמיד הרי מגש, היה או רבו של הרמב״ם או רבו של אביו של הרמב״ם, והרמב״ם הלך בעצם בדרכו של הריף. הרמב״ם כותב, הריף רבי יצחק אלפסי, אחריו בעצם יש לך את הרמב״ם. אני מדלג, כמובן. ביניהם היה הרי מגש, והשאלה היא אם הרמב״ם למד אצל הרי מגש, או אביו של הרמב״ם למד אצל הרי מגש. זה דיון בחוקרים, איך זה בדיוק הלך. אבל הרמב״ם כותב שבישיבה שלו הוא היה מעביר שיעור בריף, והוא כותב שהוא לא חושב שהוא חלק על הריף ביותר באפילו 10 מקומות. הוא חושב שעד 10 מקומות הוא חלק על הריף. כשאנחנו פותחים רמב״ם זה נראה שיש הרבה הרבה יותר, זה דיון כלעצמו. עכשיו אנחנו עוברים מהחכמים של ספרד לחכמים של אשכנז. החכמים של ספרד ככלל, כשהם למדו את הסוגיות, הם אמרו, אנחנו נעשה מחלוק את הסוגיות. מי יש לי סוגיה פה שמשמע ככה, סוגיה פה שמשמע ככה, אני אומר, נכון, סוגיה זו סוברת ככה, סוגיה זו ככה, מחלוקת הלכה כמו אחת מהם. חכמי אשכנז הלכו הרבה יותר בשיטה שבו ניישב את השיטות. בו ניישב את הסוגיות. נאמר שפה הגמרא התכוונה ככה, פה הגמרא התכוונה ככה, פה, וחכמי ספרד עמדו הרבה יותר עם פשט המילים, רשי, רמב"ם, ריף, המסורת שלהם הייתה הרבה יותר ללך לפי פשט מה שכתוב. התוספות, כן, תוספות, כי גם רשי נקט בזה. הבעלי התוספות, הראש, שהראש דרך אגב היה רב באשכנז, הרב של הראש, המהר"ם מרוטנברג, נתפס על ידי הממשלה וביקשו שישלמו עליו. כשהמהר"ם מרוטנברג מת בכלא, אז אמרו לראש, תראה, אתה הבא בתור. לא שילמו, המהר"ם מרוטנברג אמר, אל תשלמו עליי, כי כתוב בהלכה, לא משלמים יתר על הדמים. אז הוא שלח מסר לקהילה, אל תפדו אותי, כי זה לא הוגן מה שהם מבקשים מכם. הודיעו לראש, תדע, אתה הבא בתור. אז הראש ברח מאשכנז לספרד. הראש היה רב גם באשכנז, גם בספרד. אז הראש הוא אחד מגדולי חכמי אשכנז, הוא אחד מהבעלי התוספות. הבעלי התוספות עבדו יותר בשיטה, בוא ניישב את הסוגיות, נעשה אוקינטות, והרבה יותר עם השיטה ליישב את המנהג. גם הרמב"ם מתייחס למנהג, אבל התוספות גם בפשט בסוגיות הרבה מאוד רוצה ליישב את הסוגיה עם המנהג שלנו. עכשיו, הבית יוסף אומר, רבי יוסף קארו חי בארץ ישראל, הוא אומר, כשאני רוצה לפסוק, אני אקח רמב"ם, ריף, ראש, אלה שלושת עמודי ההוראה, ומבין שלושתם אני אפסוק. זו שיטת הבית יוסף, רבי יוסף קארו. הרמ"א, בכמה מקומות בשולחן ערוך מסביר שהוא חולק עליו. הרמ"א בהתחלה כתב את ספרו דרכי משה, שהוא על הצור כנגד הבית יוסף על הטור, ועוד רגע נדבר על מה זה הטור, והוא אומר, זה לא נכון להחשיב רק את הרמב״ם, ריף, ראש, שהרי הבעלי התוספות היו הרבה יותר גדולים מהם. הוא אומר, שתי סיבות למה הוא הולך עם בעלי התוספות מול הרמב״ם וריף. הם היו יותר גדולים, הם היו הרוב, שלוש סיבות, והם היו אחרונים. בטראי, שלוש סיבות למה הדרכי משה, הרמ"א סובר של ההלכה, צריך ללכת יותר עם הבעלי התוספות מאשר הרמב״ם ריף ראש. עכשיו, הרבה פעמים מה שהרמ"א חולק על הבית יוסף זה רק לצטט את הדעה האחרת. לא תמיד הוא חולק עליו. אז ישנו רמב"ם, ריף, ראש. הראש תמיד מתחיל את הדיבור שלו בציטוט מהריף. כל ראש שתפתחו מתחיל בציטוט הריף. הראש היה אחד מהבעלי התוספות. לפני שהראש כתב את החיבור שלו, הוא כתב את קיצור פסקי התוספות. הוא עשה לעצמו סיכום מה התוספות אומרים. כשאתם פותחים מסכת, אחרי סוף המסכת יש לך שתי דפים שזה כתוב פסקי התוספות. זה סיכום שהראש כתב, סיכום לעצמו על כל מה שכתוב בתוספות, לפני שהוא מחבר את הראש. תפתחו. בעלי התוספות היו הפוסקים של התוספות, והראש הולך... בעלי התוספות היו לאורך כל תקופות הראשונים. אחרי רש"י עד סוף תקופת... עד קצת אחרי הראש. בעלי התוספות זה בערך ה-250 שנה האלה. עכשיו, יש יותר מוקדמים, יש יותר מוכרים. יש מסכתות שאנחנו יודעים מי היה בעל התוספות של המסכת, שזה בעיקר בעל תוספות אחד, אם לא כתוב אחרת, יש מסכתות שאנחנו לא יודעים. הראש היה אחד מהבעלי התוספות. הוא היה לקראת הסוף, כן.
נדים לומר שתוספות ראש זה הראש בעצמו.
זה תואם לשיטה שלו. זה תואם לשיטה שלו, אבל זה היה במדרש שלו. כי יש מקומות שהתוספות ראש מצטט תוספות. הוא מצטט, בפירוש, הוא מצטט את התוספות. הוא כותב, ובתוספות כתוב. זה מוכיח שזה לא שזה הגרסה של הראש בתוספות. זה איזשהו חיבור, או של הראש, או של המדרש שלו. אבל היה גם תוספות אחר שהם ציטטו.
כן, בסדר.
כן, זה כמעט תמיד מקביל גם להלכה, והתוספות ראש פשוט הרבה יותר ברור. כשעומדים תוספות...
רק לומר שהראש היה אחד מבעלי
התוספות. כן, אז הראש היה אחד מבעלי התוספות. לראש היה כמה בנים, אחד מהם היה רבי יעקב. רבי יעקב בא ואמר, אני רוצה לחבר ארבעה תורים, ארבעה סדרים, זה התור שבהם הוא רוצה לכלול, הוא הולך לפי התחלה סדר היום, אורח חיים. הולך לפי סדר היום, התחלה מהבוקר כשאתה קם, אז אתה נוטל ידיים, לובש ציצית, מניח תפילין, הולך לבית הכנסת, ללכות בית הכנסת.
למה הוא סיבר את זה? מה היה ברמב"ם?
הוא רצה לצמצת. הרמב"ם הלך בשיטה שלו, אבל הוא לא בעצם, החכמי אשכנז חולקים על הרמב"ם. אז הוא לקח חיבור שווה. בשבתות תלמדו הקדמות, תלמדו את הקדמה של הטור. שווה לקחת את הזמן ללמוד. אז הטור כתב, והוא מצטט לך מה בעצם ההלכה, לפי דה אורח החיים שלך, כשהוא מצטט, מסכם את הראשונים. אבל הוא לא מביא לך את הגמרות. בא רבי יוסף קארו ואמר, אני רוצה לכתוב חיבור שבו אני מצטט את הגמרות. תשימו לב שרבי יוסף קארו אף פעם לא יצטט גמרה בלי רשי. לא היה אצלו מושג לדבר גמרה בלי רשי. כל גמרה שהוא מצטט, מיד הוא מצטט רשי. זה חבר שלי יעיר לי פעם, זה הרי נראה לי נכונה. ורבי יוסף קארו מביא לך את השיטות של הראשונים. הוא כתב את חיבורו הגדול. כל עוד שאתם קוראים את הפוסקים של ה-200 שנה אחרי הטור בית יוסף, חיבורו הגדול, הכוונה היא הבית יוסף. כולם אמרו, הספר הכי גדול שרבי יוסף קארו כתב היה בית יוסף, זה היה מפעל חייו. אמר הבית יוסף, תראו, אני רואה שהתלמידים לא עושים מספיק חזרות על הבית יוסף שלי, ממילא אני צריך לעשות להם ספר קיצור. אז הוא כתב את השולחן ערוך כקיצור על הבית יוסף, רק המסקנות, והוא כותב בהקדמה שלו, המגמה היא שהתלמידים כל 30 יום יעשו חזרה על הספר הזה. זה המגמה של השולחן ערוך, ספר קיצור של הבית יוסף. בא הבך, והבך אמר, מי ילמד את השולחן ערוך? ספר קיצור, מי מעיין בספר קיצור? אז הבך כותב, אני אמרתי, אני אכתוב תיארות שלי על הבית יוסף, למרות שהוא ראה את שני החיבורים. הוא אמר, השולחן ערוך אף פעם לא יצליח, אף אחד לא יקנה, אף אחד לא ילמד. הספר החשוב של הבית יוסף זה הבית יוסף, ממילא אני כותב את הערות שלי על הבית יוסף. אז הוא כתב את הבך על הטור עם הבית יוסף. באותו זמן שהבית יוסף חיבר את החיבור שלו על הטור, היה יהודי בקרקאו שקראו לו רב משה ישראליס, שהיה יהודי מאוד 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 ענב. רואים את זה גם מהתשובות שלו, האופי שלו היה פשוט ענבתנות עצומה. הבך כתב את הערות שלו על הטור. עכשיו, הבך, כרגיל אנחנו לא לומדים אותו, כי פשוט אין מספיק זמן. והערות שלו, כשהן חשובות, מופיעים בפוסקים היותר מאוחרים. אז מה שיסחו מהבך, תראו, יש לכם קושי בטור, יש לכם קושי בלימוד, אז תפתחו בך, תסתכלו, אולי הוא מתייחס למה שקשה לכם. אבל בכללית אנחנו לא לומדים בך, אנחנו לא לומדים פרישה ודרישה, למרות שהם פירושים על הטור, אבל פשוט יש גבול לכמות זמן, אנחנו צריכים להספיק, ואנחנו לצערנו, דל שכלנו ודל כוחנו ודל זמננו, וממילא הכל נובע מדל רצוננו, אבל ממילא אנחנו כדי ללמוד הלכה, די מדלגים על הבך, פרישה ודרישה, כשיש שאלה אפשר להסתכל, אבל זה לא כל כך חשוב מבחינת לימוד הלכה. אז רב משה ישראליס, באותו זמן שהבית יוסף בארץ ישראל כתב את החיבור שלו על הטור, הוא כתב חיבור מקביל בדיוק אותו דבר כמו הבית יוסף על הטור. בא להדפיס את זה, אמרו לו, תראה, יצא חיבור דומה לחיבור שלך בארץ ישראל, תסתכל. הוא פותח, עובר לבית יוסף, אומר חיבור נהדר, לוקח את כל החיבור שלו, גונז אותו. באים התלמידים, אומרים לרב משה ישראליס, מה זה אתה גונז את החיבור? כתב את החיבור טוב. הוא אומר, לא, החיבור אחר לא פחות טוב משלי, תלמדו אותו, לא צריך ללמוד אותי. לא מדפיס אותו. עוברים הרבה שנים, רב משה ישראליס אמר, ובכל זאת הוא אמר, אין כל כך חילוקים ביני לבינו, מספיק מה שהבית יוסף כתב, גנז את הספר שלו. תלמידים הפצירו אחרי הרבה שנים, הוא אמר, טוב, תראו, יש חילוקים פה ושם ביני לבינו, במיוחד יש חילוקי מנהגים, הוא כותב את זה בהקדמה, תראו את ההקדמה שלו בדרכי משה. אז הוא אומר, אחרי כל ההפצרות שלהם, אמרתי, אני לא אלך ואתחרה עם רב יוסף קארו. הוא כתב חיבור טוב מאוד. אני אכתוב תמצית של מן, איפה יש חילוקים ביני לבינו, ואני אכתוב את זה כהערות על הטור בית יוסף, וזה הדרכי משה על הטור. עכשיו, הדרכי משה המודפס בכל הטורים הוא קיצור. יש דרכי משה הארוך. הדרכי משה שלנו יש בטור החדש הזה, הטור של שירת דבורה, הוא יותר מושלם. מאחורה, חלק מהוצאות של השירת דבורה, לפחות, יש את הדרכי משה הארוך. כדאי לדעת שעוד מפרש גדול על הטור שקדם לבית יוסף זה המערי אבוהב, רבי יצחק אבוהב, שהבית יוסף תמיד קורא לו רבינו הגדול. הוא מאוד מעריך את רבי יצחק אבוהב, למרות שהוא קדם לבית יוסף, והבית יוסף בעצם ראה שצריך חיבור אחר, אבל הוא הרבה פעמים מצטט אותו, וגם אותו ציטטו פה מאחורה, את המערי אבוהב, בשירת דבורה יש לנו פה מאחורה, כמובן זה די קצר. עכשיו, אחרי שהשולחן ערוך כתב את השולחן ערוך, בקרקאו היה יהודי שכתב אותו דבר כמו השולחן ערוך. קראו לו רב משה איסרס. ושוב הוא בא להדפיס את השולחן ערוך שלו, ושוב הוא ראה, אמרו לו, כבר יצא כזה דבר בארץ ישראל, וכשהוא ראה את הספר של המחבר, הוא אמר, זה טוב מאוד, לקח את השולחן ערוך שלו, גנז אותו. שוב באו התלמידים והפצירו, ובכל זאת יש חילוקים, זה חשוב, צריך, צריך. אחרי כמה שנים הוא הסכים לא להדפיס את השולחן ערוך שלו, אלא להדפיס את ההערות, הגה, יש לי הערה, על המחבר. עכשיו, לא ברור לנו הגרסאות, יש סוגריים באותיות רשי כמו הרמה, לא ברור לנו אם זה תמיד הרמה. המראה מקומות שברמה הם ודאי לא הרמה. לפחות חלק מהם, לא ברור, אולי חלק הם כן, אבל יש מקומות שהרמה בפירוש כותב בדרכי משה, המקור למה שאני כותב זה לא כך, ובשולחן ערוך אנחנו רואים שכותבים את המקור שהוא כותב, זה לא המקור שלו. הוא עצמו כותב, אז זה די ברור שהרמה זה לא הוא. יש דיון בפוסקים האחרונים, כמה זמן לקח למחבר לכתוב את השולחן ערוך. אנחנו מתייחסים לשולחן ערוך כדברי אלוקים חיים, זה ההלכה שלנו. אבל יש גם בפוסקים דעה של אנשים שחיו בימי הבית יוסף, שהשולחן ערוך רק כתב את החיבור הזה בשנה האחרונה של חייו. הדעה הזו לא התקבלה להלכה, אבל היא דעה חשובה. אני לא יודע למה היא לא התקבלה להלכה, אנחנו מקבלים את השולחן ערוך עד הסוף. אבל באמת חשוב לדעת שיש גם דעה שאומרת שהוא סך הכל כתב זה בשנה האחרונה שחייו. זה לא היה הזמן שהוא השקיע, השנים שהוא השקיע בבית יוסף. המנהג, זה בהזדמנות אחר. זה חשוב מבחינת כמה אני יכול לבנות על הדיוק שלו. אנחנו מדייקים במחבר כמו גמרא, כמו ראשון. עכשיו, הדיוק הזה נובע מכך שאני בונה כך שהוא היה לו את הזמן להתעמק. הלשונות שהוא משתמש הרבה פעמים זה ציטוטים מילה במילה מהרמב״ם. שווה מאוד כשלומדים מחבר לראות רמב״ם. שימו לב שהמחבר כמעט לא נשמט מהזכרת הרמב״ם. אין כמעט סימן שהוא לא יזכיר את הרמב״ם. גם אם הוא לא פוסק כמו הרמב״ם, כמעט תמיד הוא יצטט את שיטת הרמב״ם. יש דיון שאנחנו לא יכולים לדבר עליו, האם המחבר ויש אומרים מה הלכה, בואו רק נסיים עם עוד כמה נקודות. כשאנחנו לומדים טור בית יוסף, חשוב מאוד לפתוח את הגמרות לדעת מה אנחנו לומדים. אם אנחנו מתחילים את הסוגיה מההתחלה, ואין לנו מושג, הדרך הנכונה ללמוד, ומזה אפשר לפסוק, זה כשבן אדם לומד את הסוגיה, גמרא רש"י תוספות מבין, מתוך זה לומד רמב״ם, ריף, ראש, מבין אותם טוב, מתוך זה לומד את הטור בית יוסף, דרכי משה, מבין אותם טוב, מתוך זה לומד שולחן ערוך, מגן אברהם, תז, גרא, אחרי שבן אדם יודע את זה, אמר הרב משה פיינשטיין, אם הוא יודע את זה טוב, ושימו לב, אמרתי גרא לשולחן ערוך, כי מי שיודע להבין את הגרא, כי הגרא סך הכל מצטטנו את המקורות למחבר, אבל הכל בקיצור, אם אתה מבין גרא, זאת אומרת, אתה למדת את כל המקורות מהגמרא עד השולחן ערוך. אם אתה מבין את הגרא כמו שצריך, אז אתה, זאת אומרת, למדת טוב. אז אתה יכול לפסוק, אמר, לעצמך. אם אתה רוצה לפסוק לעצמך, כשאתה למדת מהגמרא עד השולחן ערוך, אתה יכול לפסוק לעצמך. ככה הרב פיינשטיין אמר. בימין יש ספרי קיצורים, אז אנחנו מדברים עכשיו. אנחנו לא עושים את זה, אז לפחות שנדע שאנחנו, אבל אנחנו כן מקבלים תחושה מהי הלכה. מאחר ואנחנו מתחילים מהסוף, אז כדאי להתחיל מהשולחן ערוך. הדרכם של המדפיסים היה שתמיד בטור הפנימי הם הדפיסו את הפרשן הקודם, ובטור החיצוני היה יותר מאוחר. אז יש לנו טור, בפנימי בית יוסף, בחיצוני בח. יש לנו גמרא, בפנימי רשי, בחיצוני תוספות. יש לנו שולחן ערוך, בפנימי תז, בחיצוני מגן אברהם, או פרשנים אחרים בחלקים אחרים של השולחן ערוך. עכשיו, למרות שהמגן אברהם היה אחרי התז, המגן אברהם הרבה יותר מפרש את השולחן ערוך. התז הרבה יותר מתפלפל. ממילא, כשלומדים שולחן ערוך, מאוד מאוד כדאי ללמוד את המגן אברהם על השולחן ערוך ראשון. כי המגן אברהם הוא הרבה יותר פשט במחבר. התז הוא הרבה יותר פלפול. רבו המפרשים על המגן אברהם כי הוא קיצר מאוד. לא כדאי להתעמק בהם, כי אין לנו זמן. יש לכם קושי במגן אברהם, מה הוא התכוון, מה הלכה, מאיפה הוא קיבל את זה, תסתכלו ראשון בלבושי שרד, כי הוא הכי קצר מהמפרשי המגן אברהם. אחרי לבושי שרד אין לכם תשובה, תסתכלו על מחצית שקל למטה, הוא ארוך, מאחור יש לכם את הפרים מגדים שהם גם מפרשים למגן אברהם בתז, פרים מגדים כתבו חיבור, על המגן אברהם זה נקרא אשל אברהם, על הטורי זהב זה נקרא משבצות זהב, והכל יחד נקרא פרים מגדים. אבל כשאתם אומרים משבצות זהב ואשל אברהם, זה בעצם המפרשים על המגן אברהם בתז, זה הולך לפי הסעיפים של המגן אברהם בתז. עכשיו, הגרא, סבא שלו היה באר הגולה. באר הגולה מפרש על מה הוא עושה, הוא מביא לנו את המקורות למה שכתוב שולחן ערוך. הגרא, הנכד שלו בא ואמר, אני צריך להוסיף, אין מספיק מקורות. ובתוספות של הגרא, שהגרא עצמו כנראה לא כתב, אבל התלמידים כתבו על פי מה שהוא לימד אותם, הגרא מביא לנו את המקורות מהברייתות, מהמשניות, למה שכתוב בגמרא, ובהזדמנות אחר צריך בעצם לדבר קצת איך מבינים מהי ההלכה בגרא, כי אם הוא רק מצטט מקורות, איך מזה לומדים את ההלכה. בקיצור, יש משמעות במשנה ברורה שכשהגרא מצטט מקור לדעה חולקת, עצם זה שהוא מזכיר דעה חולקת, המשנה ברורה בהרבה מקומות מתייחס לזה כאילו זה אומר שהגר פסק הדעה חולקת. המשנה ברורה לא עקבי בזה, השאלה היא, אז איך אנחנו פוסקים? יש ספרים, יש לי ספר שם, פסקי הגרה, שהוא הרחיב על זה. אחרי שלומדים טור בית ספר שולחן ערוך, מגן אברהם, תז, גרה, אז יש לנו את הסדר בעצם תמיד יש להלכה. המשנה ברורה סך הכל מצטט אותם, ועוד כמה מפרשים. יש תלמיד של הרמה שהיה על לבושי השרד, לבוש, רב מרדכי יפך, כתב חיבור, הוא אמר, מה אני אעשה? פעמך בארצה לומד שולחן ערוך, אין לך את המקורות לדינים. בטור יש לך את המקורות ואין לך את הדינים הסופיים. אז הוא מחבר אותם. הלבוש בעצם כתב חיבור, הוא תלמיד של הרמה. אז מתי שיש לנו ספק ברמה שווה לראות מה הוא אומר. אבל בגלל שהוא כל כך קדום, רוב האנשים רק מכירים אותו מההתקפות עליו. כי אתה פותח מגן אברהם ותז, מה אתה רואה? מיד התקפות על הלבוש. יש עוד מפרש שהוא היה תלמיד של הבח.
מי מתקיף את הלבוש?
כולם. כל לבוש שאתה תראה מצוטט בתז, מגן אברהם, משנה ברורה, כמעט 99% מהמקרים זה כי הם לא מסכימים איתו. והלבוש טעה בזה והלבוש טעה בזה. ראיתי הרבה תלמידי חכמים שחושבים שהלבוש הוא רק ספר טעויות. זה, 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 זה לא נכון. אבל בן אדם שלא לומד לבוש, חושב שהלבוש, אמר לי פעם תמיד חכם גדול מאוד, כי הוא ממש, הוא ענק, אני קטן, כי הוא, אני נבחנתי אצלו לסמיכה. הרב דב פיינשטיין אמר לי, אני לא בוחן לך לך אליו, הוא תמיד חכם הכי גדול במדרש. וכשאני דיברתי איתו על הלבוש, אמרתי לו, איזה ספר נתלה זה, הוא אמר לי, לא יודע, כל פעם שאני רואה את הלבוש, זה עם קושיות. אין לבוש אחד שמסתדר. אז שתדעו שהרב קוק זצל, הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצל, כשהוא היה צריך לעשות חזרות הלכה, היה עושה את זה בלבוש. כי הלבוש מאוד ברור. הלבוש נותן לך את ההקדמות. גם אתה לא עושה צויות, נותן לך את ההקדמות. הוא מוסיף הסברים. זה ספר מקסים. מאוד מאוד שווה שתכירו את הלבוש. על הלבוש יש פירושים, שאתם ראיתם צוטטים הרבה פעמים, אלי הרבה ואלי הזוטה. יש גם את הפירוש של הסבא של החידה, שזה המוערה הזולאי. אלה פירושים קצרים, הם מצוטטים במשנה ברורה, רק שתדעו איפה הם קיימים. אז זה קיצור הקדמה ללימוד הלכה. כשאנחנו באים ללמוד, אז אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים את הסוגיות. אם אנחנו לא יודעים את הסוגיות, אז בעצם אנחנו לא יכולים לפסוק. אז כדי לפסוק, אנחנו בעצם נצטרך ללמוד את זה מהיסודות. אבל כדי לדעת הלכה בסיסית, וכדי להבין ושיהיה לנו קצת שליטה, אז הדרך הכי טובה, מה שאבנר אמר, אני חושב שזה רעיון נפלא, תתחילו תקראו את השולחן ערוך, לפחות תדעו על מה אנחנו מדברים. אחר כך תחזרו לטור. המפתח שעומדים טור בית יוסף זה למקד את עצמנו. הבית יוסף מצטט לך ציטוט ארוך. מה הוא רצה מהציטוט הזה? הרבה פעמים אנשים קוראים בית יוסף, קוראים עוד שיטה, עוד שיטה, עוד שיטה, עוד שיטה, בסדר, מסיימים, ראיתי שיש הרבה שיטות. מה יוצא לי מתוכם? אני יכול לראות לכם את בית יוסף הראשון שאני למדתי בו, יש לי שורות. כל ציטוט, כל מי הוא מצטט. עכשיו, מאוד מאוד מומלץ לא ללמוד עם הבית יוסף הישן. השירת דבורה עשה חסד גדול עם העולם שהם פתחו את הראשי תיבות. אתה רואה את הבית יוסף הישן, אתה רואה מערי. מי זה מערי? רבנו יונה, לפעמים זה רבנו יונה, לפעמים זה ערי. אתה קורא אותו, אתה בכלל לא יודע איזה ראשונים, מתי הוא עובר ראשונים. זה מאוד מאוד קשה ללמוד עם הטור בית יוסף הישן. אני מאוד ממליץ שמי שיכול ישיג את הטור שירת דבורה. יש עוד יתרון שהם חילקו את הטור לפי סעיפים. רק השולחן ערוך מחולק לסעיפים. הם לקחו לפי הסעיפים של השולחן ערוך, חילקו את הטור והבית יוסף. וזה הבדל מאוד גדול, כי אתה יודע איפה סיימת פסקה, איפה סיימת נושא הלכתי. ואז אתה יכול לעשות חזרות באופן יותר מסודר. כשאתה משמש מטור בית יוסף הישן, אין לך את זה. אז ממילא זה יותר קשה. אנחנו לא התייחסנו בלימוד היום למנהג, לא התייחסנו לסמכות של השולחן ערוך, יש לנו כלים ואיך פוסקים, אבל כהקדמה כוללת ללימוד, אני חושב שלפחות התחלנו. בעזרת שם, בהזדמנות אחרת נתקדם הלאה.